נמשיך בעוד כמה כללים מלכות ברכות. אדם שאוכל איסור, הוא עושה עבירה אחת, שאוכל מאכל אסור. בשר שלו נשחט, בשר וחלב יחד. האם יברך על מה שהוא אוכל או לא? כלומר, מכאן אנחנו רואים כלל, שאם אדם עושה עבירה אחת, הוא לא חייב אז לעשות את כל העבירות. גם אם אדם חטא במשהו, אז עדיין כל שאר המצוות חלות עליו. אז נניח אם אדם מחלל שבת, יכול לעשות קידוש שבת. כי יש במצוות שבת זכור ושמור, אז יקיים מצוות זכור. נניח אישה רוצה להדליק נרות לשבת, לא שומרת שבת, אבל רוצה להדליק נרות. אז למה לא? שתקיים את המצווה של הדלקת נרות, בתנאי שתדליק את הנרות לפני כניסת השבת. שאם חס ושלום תדליק בשבת, אז היא עושה עבירה ולא מצווה. וכך בכל הדברים, אדם שעושה עבירה אחת, לא מחייב אותו לעשות עבירות אחרות. אבל כאן, זה כבר באותו הדבר, אדם בא לאכול חזיר, יברך על זה שהכל יהיה בדברו, או לא יברך. נחלקו בזה הראשונים, לדעת הרייבד והראש, כיוון שהוא נהנה, צריך לברך. אסור ליהנות מן העולם הזה, בלא ברכה. אז יש לו איסור של אכילת חזיר, אבל לפחות שיברך. לעומת זאת, דעת הרמב״ם והרמב״ן ורוב הראשונים, שלא יברך. כי איך הוא יכול להודות להשם על דבר שאסור לו? אין זה מברך, אלא מנעץ. כמו למשל, שכתוב שאם אדם גנב משהו, גנב קמח, יפריש ממנו חלה כשעושה לחם, אומרים לא, זה מצווה הבאה בעבירה. אין זה מברך, אלא מנעץ. וכך דעת רוב הראשונים, וכך נפסק בשולחן ערוך, שאם האדם אוכל דבר שהוא אסור, לא יברך עליו. במקום הזה, אפשר לומר, יש לה כנס, הוא אומר, אני רוצה לברך. לא רוצים ממך את הברכה שלך, תברך בהזדמנות אחרת שתאכל מאכל כשר. עכשיו שאתה אוכל מאכל אסור, אל תברך. אותו דבר, כמו שאמרנו, גנב מאכל, רוצה לברך עליו, לא יברך. לפני שאין זה מברך, אלא מנעץ. אבל מה הדין אם הוא חולה, שאמרו לו, אתה חייב לאכול מאכל אסור? פיקוח נפש, ופיקוח נפש דוחה את כל המצוות. במקרה הזה, כתב הרשב"ץ, וגם הבית יוסף, שבמקרה הזה, גם הרמב״ם מודה שיברך, מפני שעכשיו הוא אוכל את זה ביתר. כלומר, מתי הרמב״ם אומר שלא יברך? כשהוא עושה איסור, אבל פה, שהוא במצב של מחלה, אז הוא לא עושה איסור. לכן, במקרה הזה, הוא צריך לברך. וכך גם דעת הבית יוסף, וכמובן כך דעת רוב הפוסקים. אבל אמנם, יש שחלקו על זה, כך דעת הרמה בהי מהראשונים, וכך כתב הבך והדרישה, ולכן גם כך כתב בילקוט יוסף. אבל דעת רוב הפוסקים, ראשונים ואחרונים, רוב גדול, שכיוון שעכשיו הוא צריך לאכול את זה, כי הוא חולה, והוא מצווה עליו לאכול את זה, מפני שאם הוא לא יאכל, אז הוא מסכן את בריאותו. לכן עכשיו הוא צריך לברך. אמנם יש אחרונים שאמרו לו לברך, מפני שספק ברכות להקל. אז למה בכל זאת אני אומר שהעיקר פה כן לברך? כי זה גם דעת רוב גדול של הפוסקים, כך גם כתב המשנה ברורה למעשה, וזה גם עוד צד שזה ספק ספיקה. אנחנו למדנו בכללי הברכות, שכאשר זה גם רוב גדול. אז יש אומרים בכלל, ברוב גדול, הלכה כמו הרוב. לא אומרים פה ספק ברכות להקל. בנוסף לכך, יש אומרים בספק ספיקה, אז אומרים, אם שני צדדים של ספק שצריכים לברך, אז מברכים. בנוסף לכך, יש אומרים, אם השולחן ערוך כך סובר, אז ככה הלכה. אז כאן יש לנו שלושה צדדים. לכן, כתבתי, כעיקר, לברך, אבל בהערה הזכרתי את הדעה שלא לברך. ובכל מקרה יש מצב שאדם לא מברך. מתי? הרופאים אמרו לו, אתה חייב לאכול חזיר. אז הוא אומר, גזרה, מה לעשות? אוכל חזיר, אבל הוא חש כזה גועל, שלא שום תענוג מזה. אם אין לו תענוג, הוא לא מברך. כי אסור לאדם ליהנות מן העולם הזה, בלא ברכה. אבל אם בפועל חש בחילה מזה שהוא צריך לאכול, מאכל שאינו כשר, צריך לאכול, אני יודע, חלב של דבר טמא, כל מיני דברים שהם אסורים, אז הוא אם הוא חש בפועל איסור, חש גועל, אז כבר לא יברך. ויכול להיות שאז כבר אנחנו מקרבים את שתי הדעות. ראוי לאדם שירגיש גועל נפש. אם כי באמת יש מפרשים, לא אדם צריך לדעת, אפשר לאכול את זה. רק התורה אמרה שעשו, לא שזה מגיל. אבל בפועל, טוב שאדם מרגיש שזה מגיל. טוב שהוא מרגיש. שלא ירצה את זה, שזה פיזית שהוא לא רוצה. כמו שאומרים בבדיחה. כך אמרו גם על חיילים שאמרו להם שהם חייבים לעשות, לגרש. כבר אמרו, אמרנו שחייל צריך לסרב. וגם צריך להתעקש על זה. אז יש שאמרו, אבל אם זה פיקוח נפש, הצבא יארס. כן? אז קודם כל, הצבא לא נהרס מדבר כזה, לכל היותר לא נותנים פקודות כאלה. כן? אבל אמרו על זה, הרב שפיר אמר על זה משל. שהיה אחד, שהוא יהודי, שהיה עובד אצל הפריץ. הפריץ רצה להראות לחברים שלו, שהיהודי שלו, אם הוא אומר לו, הוא עושה. אז בא היהודי, אמר לו, תשתה את היין הזה, יין עסק שאסור. הוא אומר, אני לא יכול, זה אסור לי. אז הוא אומר לו, הוציא אקדח, איים עליו, או שאתה שותה, או שאני יורה בך, שתה. אחרי שגמר לשתות, הוא אומר, אולי אתה יכול להיים עליי עוד פעם? כן, לשתות עוד כוס. כלומר, צריך לא ליהנות מזה. ואם הוא לא נהנה, אז הוא גם לא מברך. טוב, בכל אופן, אבל זה באמת מצב כזה שקופים, הוא צריך, לא צריך לחפש ולהגיד מה אני יכול לעשות, אני אנוס. זה לא כל כך אונס, לא מיד לקפוץ ולהגיד, הצבא יתפרק וכו'. אבל פה, כשהוא צריך לאכול איסור, אז אם הוא מרגיש הנאה, הוא אומר, זו המצווה, שהוא צריך עכשיו לקיים אותה, כדי לשמור על הבריאות, אז יאכל ויברך. ככה דעת טובה פוסקים. אם האדם, אז אמרנו, אבל כשהוא אוכל איסור סתם, לא מברך. בין אם האיסור הוא מדורייתא, בשר שלא נשחט, בין איסור דרבנן, פירות שלא יפרישו מהם תרומות ומעשות, בכל מקרה, הוא לא מברך. אם הוא אוכל מאכל כשר בשעה שאסור לו לאכול את המאכל הזה, כמו אוכל בתענית, מוצאי שבת לפני הבדלה, לפני תפילת שחרית, לפני קידוש, אז הוא צריך לברך. מדוע? כי המאכל כשר. רק הזמן לא כשר. אבל כיוון שהמאכל כשר, צריך לברך עליו. אותו דבר גם אם המקום לא כשר, כמו בסוכות, הוא אוכל מחוץ לסוכה. אז הוא צריך לברך, כי המאכל כשר, רק המקום לא קשה. כן.
אם אוכל בשר וחלב באחד באותה צלחת, שהוא לא בשל באחד, אוכל בשר, חלב...
אסור לאכול את זה, אז לכן לא יברך. מה הדין של אדם שהוא ברך על דבר אסור, ופתאום נזכר שזה אסור? נניח, ברך על ראה בשר, עכשיו זה בשבילו, ברך שהכל יד ורוע, אמרו לו, זה טרף. מה יעשה? לא יאכל. ושתהיה הברכה שלו לבטלה. מפני שממילא אמרנו על איסור, לא מברכים. אז מה יעזור אם הוא יאכל? יהיה לו שתי עבירות. גם ברכה לבטלה, וגם אכילת איסור. יותר טוב שתהיה לו רק ברכה לבטלה. אותו דבר בתוך סעודה בשרית. אדם, הביאו לו גלידה חלבית, והוא בירך שהכל נהיה בדברו על הגלידה. כי הגלידה היא לא חלק מהסעודה, אז לכן צריך לברך עליה. אז הוא בירך על הגלידה שהכל נהיה בדברו, לא יאכל את הגלידה. מדוע? כי יש איסור לאכול ברוחה בשרית חלב. אז לא יאכל, אפילו שזה איסור דרבנן, לא יאכל. אבל, אם בתוך 6 שעות, כלומר הוא גמר את הארוחה, ואחרי זה הביאו לו גלידה, דרך שהכל היה דבר, אמרו לו, אבן, זה חלבי, ואתה בשרי. מה יעשה? יטען קצת מהגלידה. מדוע? כי יש ראשונים שסוברים שהאיסור לאכול חלב אחרי בשר הוא בתוך אותה ארוחה. אבל אם זו ארוחה אחרת, אם זה אחרי ארוחה, כבר אין איסור. כך דת התוספות, מרדכי, רביה. אומנם אנחנו, רוב ישראל לא פוסקים כך. ואפילו המקלים ביותר נוהגים להפסיק שעה. אבל יש דעה כזו. אז יותר טוב לסמוך על הדעה הזו, שיש אומרים שזה מותר לגמרי, מאשר בוודאות לקשל ביסור ברכה לבטלה. אז לכן יטעה משהו מהגלידה, ולא יותר. רק טעימה, כדי שהברכה שלו לא תהיה ברכה לבטלה. כן. דג ובשר גם, למעשה יש אומרים שזה מותר ושאין בזה איסור היום, הרמב״ם לא הזכיר את זה בהלכותיו, אז לכן יטעם משהו. כמובן מי שסובר שזה סכנה, אז לא יוכל, אבל אנחנו לא בטוחים שזה סכנה, מתייחסים זה כספק. ולכן אפילו יותר נוטים להגיד שזה לא, אולי יש סכנה שאנחנו לא מבינים אותה היום, אבל הרופאים לא מבינים את הסכנה שבזה. לכן, שלא ייקשל ברכה לבטלה, יסמוך על דעת הרמב״ם ויוכל. כן.
אפשר שהוא יחליף מאכל למשהו כדי שבטבע ירוץ
להגיע? לא. אם זה מאכל שהוא כיוון לאכול גם, בברכתו, חשב גם אותו לפתור, יכול ללכת למאכל אחר. אבל אם זה לא מאכל שהוא כיוון לאכול, אז לא. יש בזה באמת דעות, כי השולחן ערוך אומר בסימן רשבב, שמו ברך על פרי, ונפל מידו ונמאס, לא יוכל לאכול פרי אחר. כי הוא צריך שהברכה תחול על משהו ברך, ואז זה מתפשט לכל שאר הפירות, שהוא חשב לאכול. יש חולקים על זה, וספק ברכות להקל, ולכן יאכלו את הפירות האחרים. אותו דבר גם פה, אפשר להגיד, אם הוא חשב לאכול על משהו, כשגם נמצא שם, יאכל אותו. אבל אם לרוץ להביא משהו שהוא לא חשב לאכול, זה כבר לא יעזור. אז יכתה פעמיים. א', שיוכל את אותו דבר בלי ברכה, והברכה שלו תהיה לבטלה. אותו דבר, אם במוצאי שבת, לפני הבדלה, טעה, וברך על דבר מאכל, יוכל. משהו. מדוע? מפני שאנחנו הזכרנו, שאם אדם אוכל מאכל, שהוא עצמו מותר, אבל בשעה שאסור לאכול, מברך עליו. אז גם פה, יותר טוב שהוא יטעה מזה, ולא תהיה לו ברכה לבטלה, מאשר שהברכה שלו תישאר ברכה לבטלה. אותו דבר, אם הוא טעה וברך שכל ידברו על בשר בתשעת הימים. אז גם יאכל מעט מהבשר. מדוע? מפני שיש פה זה מנהג, אמנם שנהגו רוב ישראל לא לאכול בשר בתשעת הימים, אבל ברכה לבטלה זה איסור תחמור. ויסמוך אז על הדעות, על המנהגים שאוכלים בשר בתשעת הימים. ככה נוהגים תימנים, שככה הוא דין המשנה. ולכן יטעם מזה. מה עוד? שטעימה קטנה של בשר לא פוגעת באבלות. זה לא משנה את המצב. אותו דבר טעה וברך על מאכל לפני תפילת שחרית. יטעה משהו. מדוע? פני שא' שלא תהיה הברכה שלו לבטלה, וטעימה קטנה אין בה ביטוי של גאווה שהוא מתגאה ולפני שמתפלל הולך לאכול. מי ששכח שהוא בצום, וברך שהכל יעבור על המים, מה יעשה? נחלקו בזה. יש שאמרו שהאיסור של הברכה לבטלה הוא יותר חמור. כלומר, על פי אותו כלל, המים קשרים, רק הזמן לא טוב. אבל אם כן נשווה את האיסורים, התענית, ולא מדובר על יום כיפור, תענית אחרת, היא דרבנן. ואילו ברכה לבטלה, אמרנו, הרוב למדו מדעת הרמב״ם, שהוא סובר שזה איסור דאורייתא, וגם הרבה למדו כך מדעת השולחן ערוך. אז ברכה לבטלה זה איסור דאורייתא, האכילה בתענית זה איסור דרבנן, יותר טוב שיטעה משהו, ולא תהיה לו ברכה לבטלה. כך כתב ברכת הבית, כך כתב הרב עובדיה יוסף. אבל הרוב פסקו אחרת. א', וכמה טעמים לזה. א', דת רוב גדול מאוד של הראשונים והאחרונים, ברכה לבטלה זה איסור דרבנן. אז זה שני איסורים ברמה שווה של דרבנן. שניים, תענית, היסוד של, תענית הוא מדברי קבלה, הוא מדברי נביאים. אז זאת אומרת, היסוד הוא דברי נביאים, ובדברי נביאים נחלקו האם דברי קבלה זה כמו דאורייתא או כמו דרבנן. כך שבהחלט בצד אחד ברכה לבטלה המקובל להלכה שזה דרבנן, ומנגד צומות זה דברי קבלה, ואז אפשר להגיד שזה קרוב יותר לדאורייתא. טענה שלישית, עדיף לעשות עבירה בשב ואל תעשה מאשר בקום עשה. כשאדם לא שתה, אז הוא עשה כתעבירה מתוך שהוא לא עשה כלום. אבל אם הוא הולך לשתות עכשיו, עושה משהו אקטיבי, לשתות בצום, אז הוא עושה באופן אקטיבי את הבעיה. עדיף שיש לו בעיה פה, יש לו בעיה פה, אז הוא לא עושה כלום. שב ואל תעשה עדיף. אז כך אמרנו, זה דעת רוב פוסקים, שערי תשובה, דעת תורה, כך כתב בי ברכת השם וכו'.
יוכל אולי לטעום פחות משיעור, ואז אולי
לבוא את הצום? אבל גם פחות משיעור זה אסור. רק זה נחשב שלא נענשים עליו. כל הדין של פחות משיעור הוא רק שאין עליו איסור קרת ביום הכיפורים. אבל לכן גם באמת בצומות הקלים, בעצם ההוראה לא לאכול פחות מכשיעור, כי אין משמעות, זה דרבנן וזה דרבנן. אומנם כן יש לזה קצת משמעות, כי אם הוא יאכל פחות מכשיעור, עוד יכול להגיד בתפילה ענינו. כי הוא עוד לא שבר את הצום. אבל מצד האיסור, לאכול פחות מכשיעור ביום הכיפורים זה איסור דאורייתא. לאכול פחות מכשיעור בצום דרבנן זה איסור דרבנן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מי שהוא יודע בחברו שהוא לא מברך, אסור לו לתת לו משהו לאכול. והשולחן ערוך מביא את זה בשולחן ערוך, סימן קופסה מכתת סיף ב' לעניין נטילת ידיים. שאם אדם יודע בחברו שהוא לא נוטל ידיים, לא ייתן לו לחם. מדוע? כי אם הוא נותן לו לחם, הוא מכשיל אותו בעבירה. הוא שותף בעבירה שלו. זה נכון שגם בלעדיו, כאשר הוא כבר יאכל, הוא יאכל בלי נטילת ידיים. אבל פה הוא מסייע בידו, ואז הוא שותף בעבירה שלו, ולכן לא ייתן לו. ומזה כמובן לומדים, שאם אדם לא מברך, לא ייתן לו לאכול, כי הוא לא יברך. אבל התעוררה השאלה, מה יהיה הדין אם מדובר באדם, שאם לא תיתן לו לאכול, אז הוא ייעלב. ואם תיתן לו לאכול, אז תהפך, הוא יתקרב, ישמח. לפעמים, זה מין מצב טבעי, מה אדם מתארח, לא מגישים לו כלום, זה פגיעה. כלומר, אם לא תיתן לו לאכול, הוא ייפגע. מה אז עושים? הסכימו בזה הפוסקים, האחרונים של ימינו, שיותר טוב לתת לו לאכול. מדוע? כי הרי כל הסיבה של האיסור, שלא להכשיל אותו בעבירה, שיוכל בלי ברכה. אבל אם אתה תפגע בו, אתה תכשיל אותו באיסור יותר חמור, שהוא יכעס עליך. בן אדם לחברו זה איסור יותר חמור. והוא יכול בגלל זה להתרחק גם מתורה ומצוות. לכן, אנחנו הרי רוצים לא להכשיל אותו. באיסורים יותר קשים של ריב ומדון והתרחקות מתורה ומצוות. כך בגרות משה, כך הרב אורבך במנחת שלמה, כך בשבט הלוי, וכך כתבו רבים מאוד. אמנם צריך לדעת, הרבה פעמים יש אנשים שחוששים מאוד, מה אני אגיד לו לברך, הוא ייפגע מזה, אנשים מפחדים מזה כאילו מי יודע מה, וזה לא נכון. רוב היהודים החילונים, כאשר הם אוכלים אצל יהודי דתי, הם שמחים להיות שותפים בזה. כלומר, רוב האנשים הם לא אנטי, הם אוהבים את זה, אם עושים את זה יפה, הם שמחים בזה. אדם אומר לעצמו כשהוא יוצא, יפה. אני הרי יהודי, הנה, קיימתי ברכה, אני יודע מה זה, אני לא מנותק מן הדברים, הוא מרגיש טוב עם זה. ולכן, טוב לשאול אותו. למשל, לפעמים מתארח אצל אדם חילוני, הולכים איתו לידיים, הוא הוא מעניין, איתו ידיים. אפשר לשאול אותו, רוצה כיפה בשביל הברכות, נטיית ידיים? הוא הרבה פעמים רוצה כיפה. צריכים להכין כיפות, כדי שיהיה אפשר לתת לו. ואז הוא בא, ואיך בדיוק נוטלים, ואני מרים לו וכו'. הוא שמח בזה. לכן טוב להציע. ואם מתביישים איך להציע, זה להציע בכל רם. כלומר, כשמתביישים, לפעמים עושים את זה לא יפה. זה דווקא להציע בכל יפה. ואם הוא יגיד לא, בסדר, אתה מחליט. אין כפייה, ככה. אז עד רבה, אתה יוצא מזה, מאוד בסדר. לכן, לא לפחד מזה יותר מדי. אדם יודע שפלוני הלב, או אפילו לא, והוא יודע בוודאות. סבירות גבוהה שהוא יהיה לב. אם יש כזו סבירות, לא יציע לו. אבל כשאין סבירות כזו, יציע לו. ואם הוא יגיד לא, לא, לא חשבתי שתיפגע מזה. לא חשבתי, אני מצטער. זה אתה מחליט, יש לך בחירה חופשית, אין כפייה. אז אפשרות הכי טובה היא להציע לו לברך. אפשרות ב' דרגה פחות, זה שהמערך יאמר את הברכה בקול רם, ואז הוא יענה אמן וישמע, וזה קצת כמו שהוא גם ברך. כי בהרבה מקומות נהגו באמת שאחד מברך ומוציא את כולם, ובעצם זה שהוא ברך ושמעו, זה אומר, הוא שותף כבר. לפעמים יש לו הקשבה חיובית, הוא אומר, כן, כן, יפה, טוב שהוא מברך, אתה דתי, אתה מברך, יפה מאוד. ואז יש בזה איזושהי שותפות, ואולי גם קיים בזה את המצווה. כן.
יש בעיה
להדחה לחולים
ועיוורים,
לאנשים
נכים, יש
בעיה להדיף? אותו דבר. אם אתה מבקש ממנו לברך, ויש סיכוי גדול שהוא יברך, אז לכם מצוין. ואם לא, אז תיתן לו, כי באמת זה, כיוון שאתה כבר שם, אז יותר טוב שתיתן. מה שכן, אם אתה יודע שפלוני זה לא רוצה לברך, עדיף. כלומר, כמובן אם יש חשש שהוא ימות ברעב, אז פשיטה שתיתן לו לאכול. אבל אם זה עניין של התנדבות, אתה יכול לעזור לזה או לזה, המערכת תדאג למי שלא רוצה לברך, אז ההתנדבות צריכה להיות עם כאלו שאין בזה שותפות בדבר עבירה. כן.
אם האורח עונה נכון במקום אמן, זה נחשב לו?
ודאי שאם האורח אומר נכון, זה נחשב לו. אפילו אם לא אדם לא ענה כלום, אבל חשב, אני משתתף בברכה, אני יוצא ידי חובה, יצא ידי חובה. כן.
לקחת אוכל, להתחיל על המקומות לא שבא עולך.
נכון, לחיילים. אז גם בזה. המצווה של קירוב רחוקים גדולה מהעבירה שאולי יכשיל. כי בעצם הוא יותר מרוויח בקירוב מאשר מפסיד בסיוע בהכשלה. כן.
להיות מלצר במסעדה. להגיש לאנשים שהם...
באמת שאלה, אבל כמדומה שאפשר להגיד, אני לא יודע אף פעם, קודם כל, אם יברכו או לא יברכו, זה אחד. שתיים, אפשר להגיד, זה כבר לא עניין של אני עושה את זה ואני משתתף בדבר עבירה, אני עושה את העבודה שלי, זאת העבודה שלי, ואני לא מסייע לו. הוא ממילא כבר, קודם כל צריך להגיד, זה לא איסור דאורייתא של סיוע, כי הוא היה מקבל את השירות עם מישהו אחר. אתה רק מסייע, אבל אפשר להגיד, אני עכשיו כבר לא בבחינת מסייע, כי אני ממילא עובד. וזו עבודתי, כלומר, אני לא בא לעזור לו, אני בא לעזור לעצמי.
הוא גם
שילם
עבור אוכל, לא עושה
שלו. נכון, נכון. חשוב מאוד. כלומר, הוא גם, כיוון שהסועד שילם על האוכל, אז זה לא, רק יש פה סיוע יותר קל. אז כבר זה דרגה פחות מאשר אתה נותן אוכל שלך, אתה נותן לו. שבזה השולחן אורך דיבר. אז יש פה קצת סיוע כבר עבירה, אבל אפשר להגיד, אני עושה את זה לא בשביל לסייע לו, אני עושה את זה בשביל עצמי. אז מהצירוף של שני הדברים, ואתה גם לא יודע אולי הוא כן יברך, אתה... לכן מצירוף של כמה, של כמה צדדים, אדם יכול לעסוק בעבודתו בזה. דין נוסף, שהוא, רק אני אומר אותו בקיצור נמרץ, זה מובא בסימן רשתת בשולחן ערוך, ויסודו בגמרא, בברכות דף י' עמוד א', אם אדם נוטל כוס של מים בידו, והוא טועה וחושב שזה יין, והוא רוצה לברך על זה בורא פרי הגפן, אם הוא מברך על זה בורא פרי הגפן, אז הוא לא פותר את המים, כי ברכת הגפן לא פותרת את המים. אם היה טועה וחושב שמה שיש לו זה מים, ובאמת זה יין, פותר, כי שהכל פותר את הגפן. אבל אם זה הפוך, הוא לא פותר. עכשיו, אז זאת אומרת, יש לו ביד מים, והוא טועה לכיוון בורא פרי הגפן. השאלה, מה הדין? ועכשיו נראה, אם ברך בורא פרי הגפן, לא פתר את המים, צריך לברך עוד פעם שהכל נהיה בדברו. אבל, התחיל להגיד, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, כשהוא חושב שזה יין, ונזכר לו, זה מים. והטעה עצמו לברך שהכל נהיה בדברו. יצא ידי חובה. כי סוף כל סוף אמר כהלכה. אם הוא טעה ואמר, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, בורא פרי הגפן, ותוך כדי דיבור תקן את עצמו אמר שהכל נהיה בדברו. יש אומרים שלא יצא. הועיל וכבר אמר בורא פרי הגפן, כבר הפסיד. ככה משמע מרש"י ותוספות. אבל הרייבד והראש, על פי הגאונים, והריף, אומרים, יצא ידי חובה. כי סוף כל סוף תיקן את עצמו תוך כדי דיבור, לכן יצא. זה הלכה מעשית מאוד. אדם טוען מברך ברכה שלא יוצא בידי חובה, אם תוך כדי דיבור תיקן, יצא. מקרה שלישי. אמר את כל הברכה על המים, שהכל נהיה בדברו. ובטיפשות, חשב פתאום שזה יין. ואמר, בורא פרי הגפן. וזה מים. מה עושים אז? הרייבד והרזה אומרים, לא יצא ידי חובה. מה הוא חתם בסוף? אמר, בורא פרי הגפן. בורא פרי הגפן, לא פתר את המים. לעומת זאת, הרמב"ן, על פי גאונים, הוא אומר, אבל בהתחלה הוא אמר שהכל נהיה בדברו. כיוון שכבר אמר טוב, פתר, זה שאחר כך קלקל, לא מזיק. תגידו, זה הפסק בין הברכה? זה לא הפסק, הוא חשב בטיפשות שהוא מתקן את הברכה. אז זה לצורך העניין. לכן, לדעת הרמב"ן, על פי הגאונים, הוא יצא ידי חובה. לספק ברכות, להקל. אז הוא אפילו הפוך, כלומר, הוא בערך בפועל, שהכל יהיה דברו, ואחרי זה תיקן לבורא פרי הגפן, גם יצא. מקרה רביעי. נתן את כוס המים בידו, אמר ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, מתוך מחשבה, לברך שהכל נהיה בדברו. ובסוף טעה, ואמר בורא פרי הגפן. מה אתם אומרים? אמר, בפועל אמר בורא פרי הגפן. פתר את המים? בפשטות לא פתר. צריך לחזור ולברך בורא שהכל נהיה בדברו. וכך דעת הרייבד, והראש, והרשב"א, ורוב הפוסקים. אבל הרמב״ם אומר, כיוון שבשעה שאמר לו, ראתה השם אלוקינו מלך העולם, אז הוא חשב שזה מים. המחשבה הזו מספיקה, למרות שבפועל אמר בורא פרי הגפן. והשולחן ערוך אומר, מחמת הספק אין לחזור לברך. ולעומת זאת, רוב האחרונים אומרים, לא, איך יכול לצאת דרך חובה כשהוא אמר בפועל בורא פרי הגפן? וזה מים. אז רוב האחרונים אומרים, לא יצא ידי חובה וצריך לחזור ולשקול את דברו. הרמב״ם, בשולחן ערוך חושש לדעתו, אומרים, יצא ידי חובה. מה יעשה אדם כדי לצאת מכל הספקות? למי שנוהג כמו משנה ברורה, אין מה להגיד. לא יצא ידי חובה. הוא אמר בפועל בורא פרי הגפן, לא יצא ידי חובה. ויצא לחזור ולברך עוד פעם. אבל לפי הרמב״ם ושולחן ערוך, שאומרים, בדיעבד יצא ידי חובה. אבל מצד שני, אם הוא ישתם מהמים האלו, בעצם לדעת רוב הפוסקים נהנה בלי ברכה. אז מה יעשה? ישתה טיפה שלא יהיה לו ברכה לבטלה, לפי דעתם, יעשה סיבוב קטן בחוץ, יצא חוצה, וזה הפסק, ואז שחזור, צריך לברך. ואז ככה ינהג לפי דעת רוב הפוסקים לגבי עיקר שתייתו. אני רוצה לומר עוד הלכה מעניינת בעניין של ברכות. מה הדין, כיוון שדיברנו שברכה לבטלה לרוב הפוסקים זה דין דרבנן, מה הדין כאשר אם הוא יברך את הברכה, אם הוא יברך ברכה לבטלה, יימנע מבושה? כלומר, האם כדי שלא יתבייש, אנחנו נקל שיאמר אולי ברכה לבטלה? מקרה קיצוני, שאדם התחתן עם אישה, והיא ילדה לו את בנו הבכור, אבל, והוא שמח, ומתכנן לעשות פדיון בכורות גם. צדת, יש בכור לאבא ויש בכור לאמא. הבכור, הוא בכל מקרה הבכור שלו, ולכן מצד דין בכור של האב שיורש כפליים, הוא יורש כפליים. אבל הבכור שחייב בפדיון בכורות, תלוי בבכור לאמו, פטר רחם. והיא יודעת שיש לה ילד מחוץ לנישואים לפני כן. או שהיא עשתה הפלה, כי היא הייתה בהיריון, עשתה הפלה. והפלה הזו הייתה אחרי תאריך שכבר העובר התרקם. נרקמו איבריו, שזה אחרי 42-3 ימים, אז נרקמו איבריו, והייתה הפלה כזו, ואם היא תגיד את זה לבעלה, השם ישמור, מי יודע מה יהיה, יכול לקרום לגירושים, מה יעשו, מה היא תעשה, והוא מכין את הפדיון, ומאלה שיעשה מסיבה, אבל הוא אומר שם ברכות, הוא אומר ברכה לפדיון, ושחיינו, מה יעשו עם זה? אז כתבו הפוסקים שברכה לבטלה, כיוון שדת רוב הפוסקים זה דרבנן, ופה זה יכול לגרום לו בושה, זה יכול לגרום לה בושה גדולה, וזה יכול להפר את שלום בית. יקלו. תראי, לא תגיד כלום, ושעשו פדיון. אני גם נשאלתי על זה פעם, אבל כבר, כולם, לא כולם, אבל הרב ידע בזה, וכי הזוג לא היה כל כך דתי. אז במקרה הזה יכולנו להגיד שאיכשהו נמצוא פתרון לעשות ספק ברכות, לעשות איזה, למעט באיזה שהם דברים. כלומר, יש פה עוד בעיה שהכהן, אם הוא לוקח את הכסף, אז הוא לוקח אותו שלו כדין, אז אפשר לצל או להחזיר. אבל יש עוד הצעה שלפעמים זה מועיל. אפשר להגיד, יכול להיות שהאישה היא לוויה, ולכן יש פה ספק ו... ולכן לא לברך. כלומר, אם זה כהן, אז זה כבר ספקות גדולים יותר, אבל אם זה לוויה, אז אין לזה שום משמעות, ואז לא לברך. אם אפשר לעשות זה באיזה דרך כזו. ולפעמים זה חילוני שלא יודע לברך, אז אפשר להגיד לו, אנחנו נברך במקום, או משהו כזה, אפשר להשמיט את הברכה. בכל אופן, אם אין מה לעשות, אז אומרים שיברך. המקרה שבעצם... אני נשאלתי פעמיים בזה. פעם אחת, זה היה גם ספק שיכול להיות שההפלה הקודמת הייתה לפני שהתרקמו איבריו. ואז זה בעצם, ביכול שצריכים בפדיון בכורות, אז זה עוד יותר קל. מקרה נוסף, צפירת העומר. אחד עולה להיות חזן, מקומות שלא אין רב, אז החזן אומר את צפירת העומר. והרי בעל אחות גדולות אומר שאם אדם שכח יום אחד, לא יכול אחר כך לספור עם ברכה. כולם מצפים, הנה החזן יגיד את הברכה, ספירת העומר, והוא לא יודע מה לעשות. מה יגיד? אני לא יכול להגיד כי שכחתי, זה לא נעים לו. זה עוד מילא. ואם זה הרב, שכולם מכבדים אותו, ואם הוא יגיד שכחתי, יגיד הוא כבוד הרב שכח. איך זה? זה לא נעים, אז מה יעשה במקרה כזה? אז בפשטות, שכח, לא יברך. זה לא דבר כזה נורא. פדיון בכורות שדיברת, שם זה יכול להיות דומה, שזה קטסטרופה יכולה להיות מזה, אבל כאן זה לא דבר כל כך נורא. אז אם זה לא כך נורא, בסדר, אז לא יברך. יגיד לכם. אבל אם באמת יהיה אלבון גדול, יש פוסקים שאומרים שיכול להקל. א', בגלל שרוב הפוסקים בכלל אומרים שגם אם הוא שכח יום אחד, יכול להמשיך לספור עם ברכה. ואף על פי שלהלכה אנחנו לא ממשיכים ברכה בגלל שספי ברכות להקל, כאן שיש לו בושה גדולה מאוד, יש שקל. ויש עוד עצה, שזה יכול להיות עצה לרב, שהוא יבקש מאיזה מישהו שעדיין יכול לברך, שאני אפתור אותך בברכה. ואז יש לו מישהו שהוא יכול לברך עבורו, על הזכות שלו לברך, הוא יברך. אתם יודעים מה העצה? לא לשכוח ספירת העומר. להתפלל במניין. מי שמתפלל במניין, לעולם לא ישכח. זה העצה. ואם יחר, ויחד עם, ובא שהקהל בסוף התפילה, יספור איתם ספירת העומר. ואחרי זה יתפלל. זו העצה. לספור יחד עם הציבור. ואז אדם לא ישכח. עוד שאלה דומה. קוראים למישהו בתענית לעלות לתורה, והוא לא מתענה. אז עוד פוסקים אומרים שלא לא מעלים לתורה מי שלא מתענה. אבל כאן יש אומרים שאם זו תענית ציבור קבועה, גם מי שלא מתענה יכול לעלות. אז שוב, אם זה לא בושה גדולה, יגיד, אני לא מתענה, תקראו למישהו אחר. אבל אם זה בושה, יכול לסמוך על הדעות, שכמו החתם סופר, שאומר שכיוון שזו תענית חובה, אז הוא יכול לעלות לתורה. ויעלה אז לתורה. זה אם כן דין שקשור לברכה לבטלה, והשאלה עד כמה אנחנו יכולים להקל בעניין. אז אמרנו, בשעה שיש אלבון מאוד גדול, יש מצבים שאפשר להקל. אם זה קטסטרופה כמו פדיון בכורות, אז ממש יקלו. למנוע, איך אומרים, עם שם שנכתב בקדושה, מוחקים אותו למנוע גירושים, אז גם פה. וספירת העומר זה כבר, כי סומכים על עוד שיטות שאומרות שאפשר לברך בהם הבאים, בעצם גם אם הוא שכח יום אחד, אפשר לספור עם ברכה.